הייתה לנו שבת מדהימה ברובע, ברובע. היה לנו סיור בכפר התימנים, סיור בסודה שלישית בהמוננו, סיור ברובע המוסלמי, בית הצלם. שאלתי בחור אחרי שבת, ממה הוא הכי נהנה? אמר לי, תפינה בליל שבת עם רב שמות. אמרתי, לא שמעת את הדיבור, כאילו. אמר, עצם התפילה, כך אמר, עצם התפילה, יש לרב הגדול, הרב שמואל, משהו מאוד מיוחד, שממש בכל הארץ, הוא מפיץ אהבה, לא תגור מפני איש, לא מפחד להגיד, הרבה אמיתיות, שרוצים שרבנינו ודיינינו יגידו בכל מקום ואדברה את דברתך נגד מלאכים ולא יבוש, ובסגנון הנעים יש הרבה שיודעים להגיד דברים קיצוניים, אבל דברים לא נשמעים. שתי טעמים, טעם אחד כי צריך הרבה יראת שמיים, טעם שני כי צריך להיות בנחת ובנעימות ובחיוך. אם הרב מגיע עם התקיפות של תורה, עם עירת שמיים, ואומר דברים נעימים, שאתה לא שם לב שהם דברים הכי תקיפים בעולם, לא שם לב שהדברים האלה הם אמיתיות שאנחנו חייבים כולנו, ופחדנו להגיד אותם, חשבנו שזה לא פוליטיקלי קורקט. והנה, לפני הרבה שנים, הרב היה לפני כמה חיילים פה, אני הייתי ביחד עם הרב, והרב אמר דברים כל כך פשוטים, אבל חזקים. היה שם מישהו שמאוד לא אהב, וניסה ללכת לתקשורת, אבל הציבור כבר החליט שזה הדברים שרוצים לשמוע, ובדי בבית מדרש הזה אנחנו מתכבדים רוצים עוד ועוד לשמוע את הרב ולהתפסם מתורתו. אנחנו, אגיד רק עוד משפט אחר הקטמה, הרבה פעמים רוצים שיהיה שבת מיוחדת, אז אומרים, כמו נביא את הרשמות, כלומר, אז אני מתפן, הרבה פעמים, לפעמים זה יוצא, לפעמים לא. בכבוד, כבוד הרב החשוב והגדול.
פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, פשוט ראש הישיבה. אנחנו נמצאים לפני חג השבועות, והתלבטתי הרבה מה לומר לכם לפני שאנחנו בפני החג. הזדמנות ככה לדבר עם כל בחורי הישיבה, זה לא דבר של מה וכך. אני רוצה לומר לכם דבר שהוא ממש בנפשי. לקח לי הרבה שנים עד שעיכלתי אותו ולמדתי אותו, באמת הוא ארוך מן ים, אבל אני אומר לכם אותו ממש בקצירת העומר. אני אספר לכם את זה, זה קרה לי שהייתי בגילכם, זאת אומרת למדתי בישיבה במרכז לשיעור א', ואני זוכר הגיע ליל שבועות ושאלתי את עצמי מה אני עושה בליל שבועות. אצל אבא היינו רגילים לעשות תיקון ליל שבועות. מה זה תיקון ליל שבועות? אתה קורא מספר בראשית, שלוש פסוקים ראשונים, שלוש פסוקים אחרונים, ככה מכל ספר בתנך. ואתה עושה ככה הרבה על התורה, לנביאים ולכתובים. ואמרו לי, מה זה נותן לך? תלמד גמרא יותר טוב. אז אני זוכר שהיו כמה שנים שלמדתי גמרא, אבל אמרתי, רגע, אני רואה שאבא, שכל כך עסוק כל החיים שלו בלימוד גמרא ובלימוד רשי ותוספות ושולחן ערוך וזה, ליל שבועות הוא קורא את התיקון, דווקא את התיקון. מה המיוחד בתיקון הזה? אז הלכתי להסתכל במקורות של התיקון, וראיתי שני, ראיתי אחד המקורות, אבל המקור הראשון, זה בזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, שזה מה שהוא היה עושה בתורה, מתורה לנביאים, מנביאים לכתובים, וכתוב שמה איזה משפט מאוד מיוחד, שהלימוד הזה הוא מתקן את כנסת ישראל, זאת אומרת כל עם ישראל, בתכשיטים של מכינים את התכשיטים של הקלה. איזה תכשיטים? שכתובים בספר ישעיהו, כתובים בספר יחזקאל. מה זה תכשיטים של הקלה? 24 תכשיטי הקלה. כתוב, משהו כזה כתוב בזוהר, שזה, מה זה התכשיטים? למה? איך הלימוד הזה, שאנחנו לומדים אותו בליל שבועות, שאתה עובר ככה לתנך, איך זה מרומם את עם ישראל? איך זה מקשט את עם ישראל? ואז ראיתי דבר מעניין. ברשי בפרשת כי תשא, כתוב, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו, שני לוחות אבן, הנה יש לי פה אפילו את הפסוק לפנים, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים בעצבע אלוקים. אומר רשי, כחלותו, כתוב בלי וב. אומר רשי, מה קלה מתקשטת ב-24 קישוטים, אין האמורים בספר ישעיהו, אף תלמיד חכם צריך להיות בקי ב-24 ספרים. אז זה ממש דומה למה שכתוב בזוהר, שלימוד 24 ספרי התנ"ך הכוונה, הוא מקשט את הקלה, כנסת ישראל, ב-24 תכשיטים. מה הם 24 תכשיטים? מה זה קשור? אז אני אקרא לכם את התכשיטים האלה, כמו שהם כתובים בספר יחזקאל, הם כתובים גם בספר ישעיהו. ביחזקאל יש תיאור של הקדוש ברוך הוא שלוקח את עם ישראל, ורואה אותה מושלכת, כן? ותפליחי על פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך, ואעבור עלייך. היינו עם הכי מושפל, כמו שהיה במצרים, ואראך מתבססת בדמייך, ואמלך בדמייך חיי, ואמלך בדמייך חיי. ואני רואה ככה מדלג קצת, תסתכלו פרק ת' ז' ביחזקאל, ויחסך במים, וישטוף דמייך מעלייך, ואסוחך בשמן, מדובר על תינוקת, כן? ואלבישך רקמה, ואנעלך תחש, ואחבשך בשש, ואחסך משי, ואעדך עדי, ואתנת צמידים על ידייך, ורביד על גרונך, ותנזם על הפך, ועגלים על אוזנייך. תיאור ארוך על כל מיני תכשיטים, שהקדוש הוא מקשט את הקלה הזאת, שהיא כנסת ישראל, כמובן בסוף. ובהמשך כתוב, ותיפי במאוד מאוד, כל היופי הזה בשביל מה? ותצליחי למלוכה. זאת אומרת, עם ישראל, כמו קלה, שהקדוש ברוך הוא מרומם אותה, ומייפה אותה, ומהדר אותה, ומשבח אותה, כדי שהיא תהיה בסוף, מה? מלכה. מאוד מזכיר את מה שאנחנו מכירים בגמרא במסכת שבת, שבשעה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, ירדו מלאכי השרת, 60 ריבוע, וקשרו לכל אחד מישראל, מה? כתרי מלוכה. כן? עם התורה קיבלנו כתרי מלוכה. בשעה שחתנו בחטא העגל, אומרת הגמרא, נלקחו מאיתנו הכתרים. אבל לא נלקחו ממש, הם נמצאים בפיקדון של משה רבנו, בעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לנו אותם מתי? בדור הזה, שנאמר, אתם זוכרים? מה הגמרא אומרת? איך, מאיפה לומדים שעתידים הכתרים לחזור? שנאמר, פדויי השם ישובו. ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה, מכירים, ששון ושמחה השגו, ונעש שבום הנחה. פירוש, מתי כתרי המלוכה חוזרים? כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, חוזר לירושלים, בשמחה, ושמחת עולם על ראשם, אז זה כבר מלכות. אמיתית, כן? לא משהו מדהים לאומות העולם. זה הדור שלנו, נכון? והם שמחים בגאולה. שמח נפשנו בישועתך. וזה הדור של חזרת הכתרים. אם זה לא הדור הזה, איזה דור זה? זאת אומרת, הכתרים שנאבדו מאיתנו, תלמידים יקרים, אהובים. אומר הזוהר, הלימוד הזה הוא לימוד שמחזיר לך את הכתרים. איזה לימוד? מה מחזיר את הכתרים? חוזר על רש"י. מה קלה מתקפצת ב-24 קישוטים? אף תלמיד חכם, אתם, צריך להיות בקיא ב-24 ספרים. זאת אומרת, הבקיאות שלכם ב-24 ספרי תנ"ך, היא תגרום לעם ישראל להיות מקושט ב-24 תחשיכים. אני לא שואל אם אתם בקיאים בספר תנ"ך, כי בטוח שאתם בקיאים. אין אפשרות אחרת. יכול להיות שלא. הגמרא אומרת שכל תלמיד חכם צריך שליש לימודו להיות בתנ"ך. שליש. יש מחלוקת רש"י תוספות עם זה. שליש שבוע או שליש יום. רש"י אומר שליש שבוע. אומר תוספות, אולי ימות באמצע השבוע לא עליכם, ואז זה לא יהיה בדיוק. אז שליש כל יום, אומר תוספות, כך פוסק הרמב״ם, וכך ספק בשולחן ערוך. להיות, אחר כך אומרים, אם אדם כבר למד, אז יכול כל לימודו בתלמוד בבלי, כי הוא בלול בכל. אבל עד שהוא בקי לגמרי, בקי, בקי, חייב לדעת. איך זה קשור לתכשיטים? חברה, יש סיפור שהיה בצפת. לא היה בצפת, אבל היה קשור לצפת. שרבי יוסף קארו. שרבי יוסף קארו, שאתם חכם עצום. 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 ובליל שבועות יושב ולומד את התיקון הזה שאנחנו מדברים. ותוך כדי שהוא לומד, מתגלה אליו השכינה. גילוי שמי מי. ואת הסיפור של הגילוי הזה, מתאר מי שהיה שם באותו אירוע, זה רבי שלמה לוי אלקבץ. הוא גם כותב אותו אחר כך. באיגרת, שהוא שולח אותו, להרבה קהילות יהודיות בעולם, כנראה שהוא הבין שזה חשוב. הוא גם כתב על זה חוברת שעדיין לא נמצאה. יום אחד נמצאו אותה. והשלה הקדוש מביא אותה בספרים שלו. מה כתוב שם? מסופר שם, הוא אומר, שתוך כדי שהם יושבים ולומדים, מתגלית עליהם השכינה ואומרת להם, לרבי יוסף קארו, אתה יודע שבגללך אני השכינה מושלכת באפר, חובקת אשפתות? בגללי? כאילו, מה אני השם? מה רבי יוסף קארו השם? מה רבי שלמה לוי אלקבץ השם? מה החבורה הקדושה הזאת השמה? ואז הוא אומר להם, אתם לומדים תורה, אבל בעולם יש חילול השם שעם ישראל בגלות. זה כמו שהפסוק אומר. יש פסוק ביחזקאל שאומר שכשעם ישראל בגלות, זה חילול השם. כשהגויים אומרים אותנו בגלות, אז הם אומרים, ויבואו לגויים אשר גרו שם, איפה זה הפסוק? ויבואו אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, ואמר להם, עם השם אליהו מארצו יצר. יש אומרים שהתנ"ך מתורגם כבר לשש מיליון עותקים. לא משנה כמה היה בעבר. זה המספר הכי גדול שיש. סליחה, ואז יש מיליארד. העולם יודע שהקדוש ברוך הוא קבע את עם ישראל, את ארץ ישראל לעם ישראל, וזה לא קורה. תקופת רבי יוסף קארו. לא קורה. אז מה העולם אומר? אלוקים חלש. התורה שלו לא אמת. וזה חילול השם. וגם עם ישראל נרדף בתקופת רבי יוסף קארו, היה גירוש ספרד וגירוש פורטוגל, וביזה ושוד ורצח ומה שהיה בשמחת תורה פי אלף. ועם ישראל מושפל באפר. אז אומר רבי יוסף קארו, מה אתה רוצה ממני? תקום, תעלה לארץ ישראל, אני אעזור לך. אין מעצור להשם ולהושיע ברבע ומאה. לא מספיק תורה. תורה באה יחד עם מלוכה. ונעשה ונשמע, קיבלתם כתרי מלוכה. קיבלתם בגדי מלוכה. אתה לא יכול להישאר בניו יורק או בפריז או בלוס אנג'לס וללמוד דת יומי. ולעלות לארץ. כי אז שכינתה בגלותה. באפר, חובק את השפטות, כך היא אומרת לו. צריך לרומם את עם ישראל, כי עם התורה באה גם המלוכה. אני אומר לכם במאמר מוסגר, אם תלמדו את פרשת מתן תורה בספר יתרו, אני מניח שלמדתם, אז אתם תראו את ההקדמה שלי תהרה לקראת מתן תורה. כולכם מכירים. אם תלמדו אותה בספר דברים, מה תראו הכנה למתן תורה? מה ההכנה של מתן תורה שמופיעה בספר פשוט בתחנן? ההכנה היא ארץ ישראל. תסתכלו ותראו, אני לא אקרא לכם את הכל, ויש שם מי פרק ד', פרק ה', הקדוש ברוך הוא אומר להם, כל מה שאתם לומדים תורה, זה כדי להיות בארץ ישראל. ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שם לרשתה. זה פסוק אחד מתוך הרבה פסוקים. ואתה ישראל, שמע על החוקים ועל המשפטים אשר הולכים ללמד אתכם, לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אדוני אלוהי ובתכם אתן לכם. וכן על זה הדרך. כל הפרשה עוסקת בזה שמתן תורה הוא נועד לצורך יישוב ארץ ישראל. טוב, נחזור לעינינו עכשיו. בא, מגיד ואומר לרבי יוסף קארו, תקימו את השכינה מאפרה. שוב, איך? באמצעות הלימוד הזה של לימוד תנך. איך זה מקים שכינה מאפרה? כי אם אדם לומד תנך, יודע שהתפקיד של עם ישראל הוא לקרוא בשם השם. תחת היותך עזובה וסנועה, ושמתיך מסוס עולם, גאון דור ודור. הוא לומד שהתכלית של עם ישראל זה ונערו אליו כל הגויים, ואמרו לכו ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. התפקיד של עם ישראל זה כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כשאדם לומד את ה-24 הספרים, הוא יודע מה התכלית של עם ישראל. אז הוא מבין שכשהוא יושב בניו יורק, כמו שיושב חצי מעם ישראל, קידוש השם הגדול שיכול לעשות באמצעות עם ישראל לא נעשה. אז אולי הוא יש לו עולם הבא, אבל בסיבתו השכינה מושלכת באפר וחובקת השבטות. לכן מה הוא צריך לעשות? להיות בקיא ב-24 ספרים, באמצעות הבקיאות שלו, לא רק חידון תנך, אלא הבקיאות האמיתית שלו ב-24 ספרים, יש לו אכפתיות מעם ישראל. והאכפתיות שלו בעם ישראל היא מרימה שכינתה מאפרה. זה הסיפור. זה הסיפור של עם ישראל, זה הסיפור של תלמידי חכמים. לכן התורה אומרת שליש מהלימוד שם. שליש מהלימוד צריך להיות בלימוד הזה. באמת רב יוסף קארו, מה הוא עושה? הוא ורב שלמה הלוי אלקבץ והחבורה שאיתו, קמה ועולה לארץ ישראל, אני זוכר שהרב צבי זכרונו לברכה היה רגיל לומר, זאת העלייה הראשונה. זאת העלייה שמכוחה בסופו של דבר נבנה כל הישוב בארץ ישראל. אחר כך מגיע השלה הקדוש, אחר כך מגיע אור החיים הקדוש, הגר"א והבעל שם טוב מנסים לעלות, תלמידים שלהם עולים אחר כך, וככה עוד ועוד יהודים עולים לארץ ישראל, ובסוף יש מדינה. אבל מי שפרץ את הדרך, זה היה רבי יוסף קארו והארי הקדוש. הם פורצים את הדרך לעם ישראל, הם וכל החבורה שאיתם, כי הם מבינים שתכלית התורה היא ממלכת כהנים וגוי קדוש. אני אומר את זה מכיוון שאנחנו בחצי הדרך. והמשימה הזאת, לקפת את הקלה ב-24 תכשיטים, זה מוטלת על תלמידי חכמים. אני חוזר שוב על הפסוק, שנאמר למשה רבנו ממש דקה לפני חטא העגל. בשעה שמשה מקבל את הלוחות, באותה שעה בדיוק בני ישראל עושים את העגל, נכון? אז הם מקבלים את הלוחות, הוא מקבל את הלוחות בשמם, הם מקבלים את הכתרים, ובאותה שעה כנסת ישראל היא הכי, אומרת הגמרא, על הפסוק חרות על הלוחות, אילו לא חטאו ישראל בחטא העגל ולא נשתברו הלוחות, אין שום אומה בלשון יכולה לשלוט בהם. אם אתם רואים מלחמה, הייתי היום בבארי, ראיתי את הכאב הגדול של מה שקרה שם, גם שמעתי מה שקרה, זה נורא. שלטו בנו אומה ולשון, נכון? אמנם כמה שעות, אולי יום, אבל זה היה נורא והיום, ראינו מה הם מסוגלים לעשות. ממה ניצלנו בששת הימים, ממה ניצלנו ביום כיפור, ממה ניצלנו בצפון מהחיזבאללה, ממה ניצלנו? איזה תואבות, איזה נוראות. כל מה שהם שולטים בנו, זה בגלל חטא העגל. בגלל עיבוד הכתרים. בגלל עיבוד 24 התכשיטים. כי אם היה לנו באמת את התכשיטים הנכונים, את הכתר המלכות הנכון, ויראו כל עם הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך. הם לא היו מתקרבים, לא היו בזה מתקרב. וזה מה שצריך להיות עכשיו באמת. מה מיועד להיות ב-70 שנים הבאות? המדינה עברה 78 שנים. מה יהיה ב-78 שנים הבאות של המדינה? זה מה שיהיה. כנסת ישראל תהיה מאותרת ב-24 תכשיטים. כתר המלוכה יחזור אליה. העולם כולו יגיד, איזה חוכמה מופלאה יש להם. איזה תורה מופלאה יש להם. איזה דבר מדהים יש להם. יבוא לחוז לכם בחולצה שלכם, שלמדו אותם תורה. כך אומר הנביא זכריה. זה תפקידכם. לא תפקיד אמן, לא תפקיד 8200, ולא תפקיד רפאל. הם יפתחו כלי נשק. זה יפה וזה טוב וזה חשוב, השתבח שמו. אבל המדינה הזאת לא מצאה להיות יצרן הנשק של העולם. זה טוב, זה כלכלי, זה בסדר, זה מגן עלינו. היעד שלנו הוא להביא ונברחו בך כל משפחות האדמה. עם אברהם, אבינו עליו השלום, שהיה אחד. בעולם שלום מלא אלילות ועבודה זרה ותועבות של המוקרות מספר בראשית. הוא לא פחד. הלך וקרא בשם השם. נכון? הוא לא נבהל. היום, תשין פי ובר, אחרי כל מה שעברנו, ואחרי שאנחנו רואים בעיניים, אחי וראי, התנ"ך הרי מלמד אותנו להסתכל לעתיד. נכון? מה יהיה בעתיד? אנחנו יכולים לראות בעיניים. הפסוק אומר, כי הנה החושך יכסה ארץ. תסתכלו על אירופה. מישהו כבר חיבר ספר. המוות המוזר של אירופה. מה זה מוות? מה המוות שלהם? המוות המוזר? אין ילודה, אין ערכים, אין רצון לחיות, אין רצון להמשיך. לא מוות כלכלי, מוות ערכי, אין ילדים. פרוגס נכנס, המוסלמים נכנסים, כובשים אותם. הם לא מצליחים לחלץ מתוכם שום כוח. אמר לי אחד מהמנהיגים הפוליטיים הגדולים של אירופה, שיחה מרתקת, הוא אומר לי, אנחנו חלולים, אנחנו יבשת, עם מעטפת יפה חיצונית, אפס סוכן מבפנים. אנחנו חלולים בלעדיכם, הוא אומר לי. אבל אתם שכחתם את התפקיד שלכם. גוי, נוצרי, קתולי. הוא לא הראשון שהוא אומר לי את זה, הרבה אמרו לי את זה. אתם לא מבינים שמפתח בידיים שלכם. שמעתי את זה מעוד אישה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בעולם. לא רוצה לומר את שמה, כי היא לא רוצה. אמרה לי, נוצריה, אנגליסטית, מארצות הברית. ואמרתי, העולם מחכה לכם. אמר לי את זה איש מאוד בכיר, מוסלמי. אמר לי, העולם מחכה לכם. אני לא צריך לשמוע את זה מהם. אני יודע שזה כתוב. זה הלימוד שצריכים ללמוד בליל שבועות. להבין מהי החשיבות העצומה האינסופית של התורה. אנחנו צריכים להבין את זה. זה 24 תכשיטים. זה כתרי המלוכה. זה מה שאומר רבי שמעון בזוהר. הוא אומר יותר מזה. כשאדם לומד את זה ומבין את זה, גם הבנים שלו יבינו את זה. הוא יורש שתי עולמות. הוא ובנה. המודעות הזאת לתכשיטי ההקלה, לכתרי המלוכה שלה, המודעות האמיתית, היא הכנה הכי גדולה למתן תורה. היא הכי גדולה הדברים האלה אשר אנוכי מצלך היום, מה שאמר ראש הישיבה. שמתן תורה הוא כל רגע. הוא כל הזמן, הוא ודאי כל שנה. בחג השבועות. הוא כל הזמן קורה. אבל לא תמיד כולנו שומעים. אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה. מה זה משהו תורה? שהתורה ביניהם היא. היא לא בכבוד הראוי לה. אנחנו צריכים באמת לזכות להגיע למקום הזה. זה קורה קודם כל שאנחנו מבינים את זה, ואחרי שאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים להסביר את זה. זה מה שאומר המגיד לרב יוסף קארו, זה תלוי בך. תלוי בך רבי שלמה הלוי אלקבץ. אני חושב, לא ראיתי לזה מקור, שמתוך ההתגלות הזאת שהייתה להם, פעמיים בליל שבועות, כי זה חוץ לארץ, מתוך את ההתגלות שרבי יוסף קארו עולה לארץ ישראל, וכותב את השולחן ערוך, והופך להיות משהו, כותב רבי שלמה הלוי אלקבץ את שיר לך דודי. כל הלך דודי זה בנוי על זה. אם תקראו את האיגרת הזאת, ולפי דעתי חובה לקרוא את האיגרת הזאת, לא איגרת ארוכה. אני חושב 2,000-3,000 מילים. אולי פחות אפילו. ממש לא. אבל חשובה מאין כמותה. מאין כמותה. חשובה מאין כמותה. כל מי שקורא את האיגרת הזאת, אם מבין מה רבי יוסף קארו עושה בארץ ישראל, ומבין שכל השיר לך דודי, הוא נועד לעורר את עם ישראל. אורי, אורי, כי בא עורך, כבוד השם עלייך נגלה. התנערים לאפר, קומי, נבשי בגדלת לפרטך, מי זה ממש. והיו להם שישה שוסייך, ורחקו כל מהם עלייך, ממש שקורה לנו. יסיס עלייך אלוקייך, כי מסוס חתן על קלה. זו אותה קלה שדיברנו עליה. אני אומר לכם את זה, אחי וראי, מכיוון שאני אומר לכם את צערי המאוד רב. הייתי פעם שיעור לפני כמה רבנים. היה זה נושא נושא בתנך. איפה נאמר, על איזה דברים נאמר ברית. לא משנה, זה לא השיעור הזה. היה שם איזה רב גדול. אומר לי, הרב, אני בוש ונכלם. אני לא מכיר את התנך. אמרתי לו, ומה תעשה עם הגמרה הזאת, בגמרה, שולחן ערוך? אמר לי, אני בוש ונכלם, לא יודע תנך. ואני אומר לכם, אחי וראי, יש שחצי מהיהודים בגלות היום, זה בגלל זה. השלה כותב שהוא נקרא ליבו. השלה שהיה מראשוני העולים בארץ ישראל. אמר, נקרא ליבי, שאני רואה שלא לומדים תנך. אבל זה שולחן ערוך מפורש. רמב"ם מפורש, גמרא מפורשת. לא לומדים. וגם אם הוא לומד, הוא למד בתיכון, ויוצא ידי חובה. וגם בתיכון, כבר כמה לומדים. ואז הוא לא יודע לאיפה הוא בא, ולאיפה הוא הולך. אז מה חסר לי בניו יורק? הייתי בצרפת לפני מזמן, אמרו לי, מה חסר לי בצרפת? יש פה מסעדות קשרות, יש פה מקווה, יש דף יומי, יש תלמוד תורה, יש שיבה, כאילו מה, למה? מה רע? אני אומר לכם, זה לא שפעם אחת פגשתי את זה. הרבה מאוד פעמים פגשתי את זה. עכשיו, במקום שנגיד אני מאשים אותם, חס ושלום, לא רוצה להאשים אף יהודי, אני אומר לכם, אתם בני הישיבה, יושבים פה, צריכים לדעת. תלמיד חכם צריך להיות בקי ב-24 ספרים. אתה תהיה בקי, כנסת ישראל תהיה מותרת בתכשיטיה. אתם רוצים שכנסת ישראל תהיה מותרת בתכשיטיה? או שיבזו אותנו בעולם? מה אתם רוצים? אתם רוצים להקים שכינתה מאפרה או לא?
כן.
אתם רוצים להקים שכינתה מאפרה?
כן.
אתם רוצים שעם ישראל ימותר בתכשיטה?
כן.
בשביל הכתרי מלוכה?
כן.
זה בידיים שלכם. זה בידיים שלכם. המודעות שלנו, ההבנה על איפה אנחנו צריכים להיות, הידיעה הברורה מה עלינו לעשות, בתוכנו, בחג השבועות, ובכל שנה כולה. היא זאת שמביאה את התכשיטים החשובים האלה, את הכתרים החשובים האלה למקומם. זהו, אחי וראי, אני רק אולי אסיים בדבר קטן, וחשוב, מי שמסתכל על רבי עקיבא ותלמידיו, רואה שהמספר 24 חוזר אצלם הרבה פעמים, נכון? זוכרים? רבי עקיבא עצמו, למד כמה שנים? תלמידיו כמה היו? מה קרה להם? מי יודעים? רבי שמעון, כמה זמן היה במערה? 12 ועוד 12, לא כתוב 13. כתוב 12 שנה ועוד 12 חודש, נכון? והגמרא אומרת שמה, שבא רבי פנחס בן יאיר ושאל אותו, מה, איך סבלת במערה? אומר לו רבי שמעון, שזכיתי להגיע למדרגות רוחדות במערה, שעל כל קושיה של רבי פנחס בן יאיר, היה עונה לו רבי שמעון 24 תשובות. במקרה הגמרא נקטה במספר 24?
לא.
מה שרבי שמעון, התפקיד שלו להחזיר רבי עקיבא ורבי שמעון, תפקידם להחזיר את 24 התכשיטים, לכן רבי עקיבא היה הולך ומתחיל קהילות ברבים. גם על רבי יהודה חשוב. מה אומרת, יהודה היה מאיר פנים, הגויים היו רואים אותו והיו נדהמים. הם הכתירו אותו ראש המדברים בכל מקום. פעם גם אומרת, פעם אחת שאלה אותו איזה מטרוניטה, למה אתה כל כך, מה, מלווה ברבית, מגדל חזירים, מה, מה, מאיפה? אור הפנים הגדול שיש לך. אז הוא אומר, 24 בתי כיסא יש מבית, מביתי עד בית המדרש. ובכל אחד ואחד ממהם אני מתנקה, ולכן זכה למה שזכה. מה הפירוש שמה, לא יודע אם זה הפשט, לא פשט, אבל אין ספק שמדובר פה בניקיון גדול, פיזי ומסתומר רוחני, שרבי יהודה מתנקה מכל מיני קליפות, שבזכותם הוא זוכה להערה עצומה כזאת. ואין ספק שה-24 הזה בא ללמד אותנו על כך שהם, רבי עקיבא ותלמידיו, הם מאתרים את כנסת ישראל ב-24 תכשיטיה. התורה שלהם. ברור. זה מה שהם עשו. ממלאים את עם ישראל תורה עד היום. מרוממים את עם ישראל למדרגה הרוחנית שלו. זה תפקידם של תלמידי חכמים, זה תפקיד שלכם, בני הישיבה. זה התפקיד שלכם. הכתוב של ירופלם היו לה 24 שווקים, ו-24 בתי דינים, וכו' וכו', ו-24 תלמידים, הכל. המספרים האלה, כדי ללמד שוב על כבודה ותפארתה של ירושלים. יהיה רצון שנזכה לראות את הכבוד והתפארת הזאת במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דיברה חירותיה וימליך מלכותיה ויצמח פור כנגד.